מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, מה שלומך?
את האמת, אתה יודע, שלומי טוב, אבל לא ישנתי כל כך טוב הלילה. שאל אותי למה.
למה?
תראה, עקבתי אתמול אחרי העדויות הקשות של קרובי החטופים בוועדת הבריאות של הכנסת. עקבתי אחרי זה מקרוב. ואתה מקבל פה תמונת מצב מאוד 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 מדיגה, מטלטלת, והרבה מאוד שאלות שאתה שואל. מעידים שם קרובי המשפחה, אני מדבר דודים, דודות, גיסים, אחים של חטופים. אתה מקבל שם תמונת מצב שאת מה שאתה יודע, אני ואתה יודעים וכל המאזינים שלנו יודעים, הבירוקרטיה הישראלית היא אחת, אתה יודע, אחת מחולות הרעות כאן. כל דבר שאתה צריך במדינה הזו, אם המדינה צריכה ממך משהו, היא יודעת איך לבקש, וכשאתה רוצה לקבל...
לא רק לבקש, גם לקחת?
כן. וכשאתה רוצה לקבל מהם, הם מוציאים לך את הנשמה. אנחנו יודעים את זה בכל מחלקה, בכל משרד, משרד כזה עובד יותר טוב, משרד כזה עובד פחות. איך אמרתי, בתקופת המלחמה, יש שני משרדים שעבדו היטב, שידעו לעבוד מצוין, לא קרסו ולא קרה להם כלום. זה אגף הגבייה במס הכנסה ואגף הגבייה במעם. שניהם ידעו לעבוד כמו שצריך, הם יודעים עד היום לעבוד, כן. אבל כשאתה רואה את קרובי המשפחה של החטופים, 150 ימים אחרי כל מה שקרה להם שם, ואיך שהם ראו את כל הדבר הזה בעיניים שלהם, ושהם לא עובדים, והם לא מצליחים לישון, הם לא מצליחים לאכול, אנשים שם רזו, אנשים במצב שחס וחלילה פגיעות נפשיות, כן?
ואנחנו לא מדברים על החטופים ומצבם, אלא על משפחות החטופים.
משפחות החטופים, ואתה רואה את הבירוקרטיה הישראלית, איך היא מקשה עליהם, אתה יודע, גם לקבל טיפול רגשי, טיפול נפשי. ואתה שואל את עצמך, זה יכול להיות דבר כזה? התשובה היא כן. התשובה היא כן, אני עקבתי אתמול, אתה יודע, במשך הרבה מאוד זמן, אחרי הדיונים בוועדת הבריאות של הכנסת, ואני פשוט הזדעזעתי. הזדעזעתי לראות את כל הדבר הזה קורה מול העיניים שלנו, ואנחנו כבר 151 ימים אחרי האסון הכבד, אחרי כל מה שקרה, ואסור לשכוח אותם. אני רוצה להגיד לך משהו, בצלאל, מדינת ישראל...
רגע, איזה משרד לא מתפקד בהקשר הזה אם ככה?
לא יודע, לא יודע.
כי השאלה, מה הם לא מקבלים? מי המשרד שלא נותן להם את המענה?
הם לא מקבלים עזרה נפשית? אתה יודע, צריכים להילחם על... אני שומע את
אחת... רגע, זה עניין של תקציב, קחו כסף ולכו לטיפולים נפשיים?
זה עניין של חולה רעה בבירוקרטיה הישראלית, שהיא לא פוסחת גם על הדבר הזה, בצלאל.
אז אני רק לפרק, איזה משרד מדובר? איזה משרדים?
תחשוב לבד, אני מדבר איתך בתכלס שורה תחתונה. מדבר איתך שורה תחתונה.
כי אם זה תקציב, קחו כסף ולכו לטיפולים איפה שאתם רוצים, אז בואו נדבר על משרד האוצר. אם זה המדינה, משרד הבריאות שאמור לתת את המענה לדבר הזה, אז איפה משרד הבריאות? או משרד אחר, מה? משרד החינוך?
תשמע, זה בדיוק הסיפור. אתה יודע שכשאתה מתלונן על משרד אחד, הוא אומר, זה לא אני, זה משרד האוצר. כשאתה אומר משרד האוצר,
הוא אומר, אני שרתי את הכסף. נכון, ועדיין.
ובסוף הם נשארו עם הבעיה, עם הבעיות שלהם. כשאתה רואה את אחת מקרובות המשפחה של אחד מהחטופים שם, אני לא זוכר, תשמע, שאומרת, אני רוצה תור לפסיכיאטר, אומרים לי, בקופת חולים, בדצמבר יהיה לך תור. אתה שואל את עצמך, תקשיב, זה משהו לא נורמלי. זה משהו לא נורמלי מה שקורה כאן. וזה לא בסדר. וזה לא בסדר ואסור לשכוח אותם. ואני אוהב כל הזמן לדבר על הפן החברתי. אין חברתי יותר מזה. מדובר פה לא בשניים, שלושה אנשים, שגם זה חמור. מדובר פה על מאות אנשים. איפה המדינה? איפה העוצמה האדירה הזו?
אז אני שואל
שוב. איפה היכולת שלכם לגבות... כל אדם שרק חייב לכם שקל וחצי במס הכנסה, במעם, ביטוח לאומי, איפה כל הדבר הזה קורה עכשיו?
איפה שרי הבריאות והרווחה? לכאורה, ככה אני מנסה לנתח בראש, איזה משרדים יכולים להיות אחראים לדבר הזה, או מי הם המשרדים? זה השמות שעולים לי בראש, בריאות ורווחה. נכון, יזרקו הכל על האוצר, אין תקציב, או לא שלחו תקציב, או דברים כאלה, אבל אני שואל, איפה הם?
טוב, וזה דבר אחד שהמדינה...
רגע, תשובה.
אין לי תשובה, אני שואל כמוך, כואב לי, אני אומר לך, ראיתי אותם אתמול בוועדת הבריאות של הכנסת, אני פשוט הזדעזעתי לראות את זה. על מה הם מדברים שם? כאילו, לא תביאו לנו מיליונים. מדברים שם על בריאות נפש, על פסיכיאטרים, על אנשים שמטפלים בבריאות נפש.
טוב.
יש שם אנשים רוצים לשים קץ בנפשם, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שהדבר הזה לא מטופל? איזה חמור זה? זה פשוט זעזע אותי. עכשיו תקשיב, זה מדינת ישראל.
אני רק אשמח לתשובות, לא ממך, אתה לא דובר של אף אחד, לא, אבל אם יש טענות כאלה בוועדת הבריאות של הכנסת, והן טענות חזקות, ולא ראיתי כותרות שמישהו בא ואמר להם, אתם לא צודקים, וקיבלתם הכל, ונתנו לכם את כל מה שאתם צריכים, אז אם מישהו צריך לתת תשובות, שזה בריאות ורווחה, נשמח לשמוע גם את התשובות, או אתה יודע מה, משפחות רוצות לשמוע את התשובות, לא אנחנו.
תשמע, אני מאוד מקווה שהנושא הזה יטופל, וחבל מאוד, כי חלק מהאנשים האלה אתמול היו בוועדת הבריאות של הכנסת, לך תדע אם עוד שבוע הם יהיו איתנו בכלל, ואני אומר את זה ברמז, כי אני מתאר לעצמי שיש גם ילדים שמקשיבים לנו עכשיו. עכשיו תשמע,
okay.
זה דבר אחד. הדבר השני, הסיפור הזה של ההומניטרי, אני חושב ששם יש כישלון מוחלט, מוחלט, וקריסה מוחלטת מול העמדה האמריקאית של מדינת ישראל.
כלומר?
תראה, את הרצועה הרסו, החריבו, אין שם בתים, אין לעזתים לאיפה לחזור. יפה. חיסלו הרבה מאוד מחבלים, אין ספק, יש לצהל הישגים מדהימים. אבל בכל הנוגע לשחרור החטופים, אחד ממנופי הלחץ יכל להיות הסיוע ההומניטרי. אבל בעניין הזה, שים לב מה קורה. קמלה האריס, גנית הנשיא, תכף נדבר על הביקור של גנץ שם, כן? היא קוראת לחמאס, תקשיב, היא קוראת לחמאס להסכים להפסקת אש של 6 שבועות כדי להחזיר את החטופים. תגיד לי באיזה עולם היא חיה? באיזה עולם הם חיים? בדיוק יחיא סינואר יושב בבונקר שלו, אתה שומע? והוא מקשיב לקמלה האריס, סגנית נשיא ארצות הברית, הוא אומר, רגע, ארצות הברית ביקשה לעשות הפסקת אש, אז רגע, בוא, אני אסכים, אני צריך לבד את ארצות הברית, יש לי כבוד איתם. כאילו, אני מנסה להבין באיזה עולם הם חיים האמריקאים, של נאיביות, של תמימות, של מה? מה אתם מנסים להסיק פה בעצם?
של לחץ מהגורמים הרדיקליים במפלגה הדמוקרטית. ובראש הקבוצה הזו זה סגנית הנשיא, שאתמול נפגשה עם בני גנץ, והם מוטרדים מאוד מההומניטרי שמוניטרי הזה של עזה.
ההומניטרי של החטופים לא מעניין אותם. מה זה לא מעניין אותם? כלומר, הם קודם כל לא דואגים להומניטרי של תושבי רצועת עזה, אבל זה היה אחד מקלפי המיקוח המרכזיים. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני לא חבר קבינט, אני גם לא חבר ממשלה, אני לא חבר כנסת, אני גם לא חבר מועצה. בסך הכל שדרן רדיו שקצת מצליח להבין מה קורה כאן. אם ישראל לא הייתה מכניסה לשם גרגיר של קמח אחד, כן? ולא הייתה נכנעת לאמריקאים, אין ברירה, צריך להיכנע להם. אבל אם לא הייתה עושה את זה, ממזמן אני חושב שרוב החטופים כבר היו בבית שלהם. היו בבית שלהם כי זו הדרך היחידה, אין לך עוד נשק מולם. חיסלת להם כמעט את כל יכולות השיגור, אתה מחסל שם 10 מחבלים ביום, 100 ומשהו יותר מחבלים. אין להם בתים שם, החרבת להם את כל רצועת עזה. כל מה שהיה צריך להשאיר זה שהעם העזתי התקומם שם בפנים בגלל שהוא רעב, להתקומם על, על, על המנהיגי חמאס המרצחים השפלים האלה כדי שינצחו, כדי שישחררו את החטופים. ודרך אגב, כשהם היו רעבים לפני איזה 2-3 שבועות, אז כן ראית הפגנות כאלו של עזתי, מתחיל בקטנה. אבל מאז שארצות הברית, אתה יודע, עם ההומניטרי שלה, שולחת המטוסים שלה, מצניחה שם מזון, עכשיו לוחצים על ישראל, שים לב, על מה הדיון על רפיח? על מה הדיון? כן להיכנס לרפיח, לא להיכנס לרפיח? הדיון הוא אחד, איך תפנו בפרחים ושושנים את תושבי, את המפונים שנמצאים שם בתוך רפיח, לכיוון אחר, כדי שחס וחלילה לא ייפגעו. אבל איפה כל הסיפור של החטופים? ואתה שומע עדויות כל כך קשות, אתה שומע על מה שעובר עליהם שם, 150 ימים. איפה ההומניטרי תמורת הומניטרי? למה קשלנו בזה? אני לא מצליח להבין את זה. אין הומניטרי תמורת הומניטרי. תקלוט מה הולך כאן. חמאס בעצם, והעזתים הולכים לקבל את ההומניטרי. מה זה הולכים לקבל? הם מקבלים כבר. ויתגברו את זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, בלי שהם נותנים כלום. לא פלא שסינואר מכחיש עמדות. לא פלא שחמאס לא מעוניין לשחרר את החטופים והפסקת אש של 6 שבועות. כי מה זה ייתן לו? מה זה ייתן לו? סיוע הומניטרי? הוא מקבל את זה גם ככה. וזה מאוד מכיס. מאוד.
טוב, אין לי מה לענות לך על זה, כי אני מסכים איתך. מסכים איתך. אבל תראה, בתחילת המלחמה, הנושא ההומניטרי, לפחות הסתכלתי על זה בצורה הזו, שאין לך מה לעשות, אתה מול העולם, והעולם דורש ממך לספק להם סיוע הומניטרי, כזה או אחר, ובשביל לקבל לגיטימציה ונשק וכל הדברים האלה, אתה צריך לתת להומניטרי הזה לעבור לרצועת עזה.
אבל אין לנו לגיטימציה. אין לנו גם לגיטימציה בעולם, אתה רואה את זה.
זה לא נכון, אני מסתכל על זה אחר.
מה לא נכון? אין לך לגיטימציה.
אם לא הייתה לגיטימציה, היית רואה פה לחץ בינלאומי מטורף. הוא קיים, אבל לא ב...
יש לך לחץ יותר גדול ממה שאתה רואה עכשיו? שהעולם יביא...
אני חושב שיש.
העולם דואג, העולם נותן לגיטימציה? אוקיי, אני הולך איתך. העולם נותן לגיטימציה, אמריקה, לונדון, לא יודע, כולם נותנים לך לגיטימציה להילחם? הם נותנים לך, הם דורשים להכניס הומניטרי, שהעולם ילך לשחרר את החטופים. אבל תשמע, אנחנו נשארים עם הבעיה הזאת, ואתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, המסע ומתן הזה של השחרור חטופים יימשך לאורך הרבה זמן. אם זה ימשיך ככה, לתת להם עוד, לשחרר, להביא להם עוד אוכל, להביא להם עוד תרופות, להביא להם עוד מזון, עוד מעט גם ידרשו שיביאו להם גם מלט ובטון כדי לבנות את הבתים שלהם, כיכר להם וחם להם ולא יודע כל הדבר הזה, אז המסע ומתן על החטופים יימשך עוד הרבה זמן. עכשיו אני רוצה שתדבר כמה מילים על בני גנץ. מה אתה חושב עליו?
בני גנץ, לא הבנתי מה אתה מגיע לבני גנץ פתאום. מה אני חושב על בני גנץ?
כן.
לא יודע.
אני אגיד לך למה, כי בתקשורת אתמול פמפמו, ב-8:10 דקות בני גנץ שותה קפה, ב-8:12 דקות בני גנץ נוסע. הוא נוסע לפגישה עם סגנית הנשיא.
יקיר, מערכות התקשורת.
תגידו, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם?
אבל
נתניה. השר הזה נסע ללא אישור ראש ממשלה. כשמתבקש, זה מתבקש.
ולכן הוא מקבל את כל הליווי התקשורתי הזה, אבל צריך לזכור, אני אסתכל על זה קצת אחרת, על הנסיעה שלו, של גנץ לארצות הברית. במקום שנתניהו ימנף את זה, בכך שהוא נוסע, ויכול אולי לעזור לעמדה הישראלית, אז אמר לו, אל תיסע, לא מאשר לך, הפך את זה לאירוע. במקום, אתה יודע, לגמד את זה, סע, מי היה מעניין שהוא נוסע, מי היה מדבר על זה שהוא נסע,
לא נכון.
מי
לא
היה
נכון.
מלווה אותו על כל כוס קפה שהוא שותה בדרך, וכל הדברים האלה.
זה לא נכון, זה לא נכון,
ונתניהו,
נתניהו משלם מחיר כבד מאוד ביחסים שלו מול ארצות הברית בגלל שהוא מתעקש על העקרונות של מדינת ישראל. מה עושה ארצות הברית במקרה הזה? כמו שהיא עושה תמיד, מתערבת בתוך הפוליטיקה הפנימית שיש כאן בישראל, וזה מה שהם עושים עכשיו. זה מה שהם עושים עכשיו, אין לי פרשנות אחרת למה שקורה שם.
טוב, השעון מתקתק ואנחנו מגיעים לכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
שמעון קליין בחדר החדשות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. המבוי הסתום במגעים לעסקת החטופים. ארגון הטרור חמאס דחה את ההצעה ליישום הפסקת אש קצרה, בה ישוחררו מספר מבוגרים ודרש הפוגה ארוכה בלחימה. מטוס קרב שחיל האוויר הראת בהצלחה בשעה האחרונה מטרה אווירית חשודה שחצתה מסוריה לשטח ישראל. בלבנון, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה שורת מטרות טרור של חיזבאללה בתגובה לשיגורים אתמול לעבר יישובי קו האימות. סגנית נשיא ארצות הברית, קמלה האריס, נפגשה הלילה עם השר בני גנץ בוושינגטון. השניים דנו בהגדלת הסיוע ההומניטרי לעזה והתקדמות המגעים לעסקת חטופים. לקראת חודש הרמדאן ובצל דרישת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לצמצם באופן משמעותי את העלייה להר הבית. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יקיים היום הערכת מצב בנושא והתקבלו ההחלטות בנוגע להגבלות הצפויות. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ניצח את ניקי היילי בבחירות לראשות המפלגה במדינת דקוטה הצפונית. בעוד שעות ספורות ייפתחו הקלפיות ב-15 מדינות נוספות, מה שמכונה הסופר טיוזדיי, כאשר ביממה הקרובה נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ ככל הנראה ייבחר רשמית לראשות המפלגה. ולסיום, הודעה למאזיננו בירושלים, עקב עבודות לשיפור איכות שידורי קול חי, תכנו הבוקר החל מהשעה 10, שיבושים בקליטת תדר 92.8 FM, ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב בצוות שלנו, עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, יוצאים לדרך. טוב, חושב שמצינו קצת את ענייני המלחמה לשלב הזה, עוד נחזור לזה בהמשך, כי אנחנו צריכים קצת פוליטיקה גם כן לדבר. הבחירות בבית שמש לא מעניינות אותך מן הסתם, אולי את המאזינים שלנו קצת יותר.
לא אמרתי.
לא, בסדר, אוקיי, חוזר בי. מה יש שם נראה לך?
לא יודע, זה מתח, מתח, מתח מאוד מאוד גדול, וזה לדעתי, אתה יודע, תראה, אם בסוף שס תתמוך בשמולי גרינברג, אז אני חושב שהוא לוקח את הבחירות הללו, בלי הרבה מאוד מתחים. ואם היא לא תתמוך, או שתשאיר את זה פתוח, שזה לא נראה לי סביר, ששס תשאיר את הסיפור הזה פתוח, אז אנחנו נראה כאן, אתה יודע, דרמה של ממש ביום ראשון.
אוקיי. אוקיי, אני חושב שגם אם היא לא תתמוך, יש לו סיכוי טוב לנצח, אבל אני גם מעריך שש"ס תתמוך במועמד החרדי, שמואל גרינברג, דבר שמתבקש. טוב, בוא נראה מה יהיה. מוטי אלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תן לנו תמונת מצב.
כן, אז כמובן, כמו שאתה אומר, התמיכה של ש"ס היא קריטית לניצחון של שמולי גרינברג, אבל גם בלעדיו יש לו סיכוי לא קטן. בכל מקרה, דגל התורה פועלת כמובן להגדיל את התמיכה כמה שיותר, היא רוצה את התמיכה של כל הקהילות החרדיות בעיר בית שמש, ואנחנו יכולים לספר הבוקר שלמעשה אם בימים האחרונים לא שמענו מדגל התורה איזושהי כוונה בצורה רשמית לפחות לפתוח את ההסכמים מחדש שהם חתמו עם שלומי אמונים בבית שמש בסיבוב הראשון, אז בימים האחרונים יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת גפני אומר בשיחות סגורות שהוא למעשה מוכן גם לפתוח מחדש את ההסכמים עם שלומי אמונים, זה דבר הכרחי כדי שיהיה לו מה לתת גם לאגודת ישראל וגם לשס מבחינת העתיקים במידה וגרינברג מנצח.
יש לגרינברג לא מהעתיקים, ההסכם עם שלומי אמונים פורסם, ראיתי אותו, אין בו יותר מדי דברים שקיבלו שלומי אמונים כדי שניתן יהיה לקחת ולחלק לאחרים.
אבל גם זה הכרחי, כי אנחנו מבינים שאגודת ישראל ושס ידרשו הרבה תיקים בשביל התמיכה שלהם בגרינברג, אז כמו שאני אומר, גפני מוכן לפתוח מחדש את ההסכמים האלו, וצריך להגיד שיש בדגל התורה...
הוא יכול להסכים. שאלה אם שלומי אמונים מסכימים, כן. הם החתומים, הם אלה שקיבלו ואמורים לוותר.
זה, צריך להגיד, זה עדיין לא בצורה רשמית אצלם, בסוף זה גרינברג ראש העיר, הוא זה שצריך לתת...
לא, עדיין לא עוד ארבעה ימים הבחירות.
כן, אבל התיקים פיזית עדיין לא אצלם, גרינברג הוא זה שיכול להחליט למי הוא נותן את התיקים בסוף. בכל מקרה, צריך להגיד שגם בדגל התורה עדיין יש מחלוקת שם, האם יפתוח מחדש את ההסכמים עם שלומי אמונים, אנחנו יודעים שהם לא... היה בלגן סביב הדברים האלו בבחירות האחרונות, הם ראינו באלעד, כמובן, שם גם בסוף הם פרו אמנם את ההסכם, לפי הוראת מרן הגאון רב דב לנדו, אבל הם לא היו מרוצים בעיקרון, הם לא
אני שואל, כשאתה מזכיר את זה, לא רציתי להזכיר את זה, אבל אני שואל מה הערך של חתימת הסכם, לא הבנתי, הם לא מכבדים פה הסכמים.
על מה, שלומי אמונים? לא,
בכלל.
אני עושה איתך הסכם, דוד, אני עושה איתך הסכם, ואני בא ואומר לך, שנייה, אני עושה איתך הסכם, אני אומר לך, תשמע, חתמנו על הסכם שבו כך וכך אתה מקבל, אבל יש עכשיו התכנות או מציאות אחרת, ברשותך אני רוצה לפתוח את זה, ואתה אומר, בוא נדבר, מדברים.
אבל לא זה מה ששאלתי בצלאל, שאלתי מה הערך של הסכמים אם לא מכבדים אותם.
איזה הסכם?
אתה יכול לזרוק את הדף.
על איזה הסכם לא מכובד?
לא יודע, אלעד אני חושב שלא מכובד שם הסכם.
לא, על איזה הסכם אתה מדבר שלא מכובד פה?
ההסכם עכשיו של דגל עם שלום אמוני, אם יפרו, יפתחו את ההסכם, יעשו הסכם חדש עם שס.
אתה משווה בין הפרה לבין פתיחת הסכם בצורה משותפת?
כי אין לזה ערך. זה לא מעניין, לא. כי, מה זאת אומרת זה לא מעניין? זה כן מעניין, אין לזה ערך להסכם, להפרת הסכם, ללא הפרת הסכם, כי אם אתה עושה הסכם וזה הסכם סתם על הנייר, אז רוק את הנייר הזה לפח, מה זה מעניין? אתה מבין?
לא.
רק
לא, אני מבין את מה שאתה אומר, אני רק אומר, ברור שהבנתי מה שאתה אומר, רק שכשאתה עושה הסכם, אתה הולך לסיבוב ראשון, לא יודע או כן יודע שתגיע לסיבוב שני, ואתה בא לשותף שלך ואומר לו, בוא נשנה בהסכמה. כי גם הצד השני, במקרה הזה שלומי אמונים, רוצים לנצח, רוצים שגרינברג ינצח, הם היו איתו לכל אורך הדרך. מבחינתם, אני מניח, לא דיברתי עם אף אחד שם, אולי גם זה...
תשמע, אם
שאלתי, ירצו... שאלתי את שמעון גרינברג, שמעון גולדברג משלומי אמונים שלשום, מה קורה, על מה ויתרת, הוא אמר לי על כלום. אז אני לא יודע להגיד לך איפה...
אם ירצו המפלגות החרדיות להתאחד סביב שמולי גרינברג, אז זה מה שיהיה. ואם הם לא ירצו, ימצאו את כל הסיבות שבעולם, שלומי אמונים תתעקש שלא לא לפתוח את ההסכם איתה, ו... ושס תלך תעשה הסכם עם אליזה בלוך, ובסוף נראה זה. אם הם ירצו להסתדר, הם יודעים לעשות את זה היטב. זה מה שאני מתרשם בכל אופן. מוטי, אתה מסכים איתי, מוטי?
כן, בהחלט. כל אחד יהיה לו את הסיבות. אם הוא רוצה לתמוך, הוא ימצא את הסיבות גם בלי תיקים, ומי שלא ירצה לתמוך, ימצא את הסיבות גם אם ייתנו לו את כל התיקים שהוא ירצה. רק להוסיף שתי דברים. אתמול אנחנו רואים ביקור מעניין של שמולי גרינברג אצל הרב מאיה. זה כמובן יכול ללמד אולי על תמיכה של שס שמתקרבת לכיוון גרינברג. ודבר נוסף, דגל התורה המשטרה מבחינתה הולכת בכל הכוח על כל הקופה בבית שמש. אנחנו כבר רואים שהם עושים חלוקה של פעילים ממש לפי שכונות, מביאים מכל הארץ את הפעילים של דגל התורה. הכל הם עושים כדי ששמול גרינברג ביום ראשון יוכתר כראש עיריית בית שמש.
כן, יש גם הבוקר ביתד נאמן מכתב של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו ומרן רב משה הלל הירש שתומכים בגרינברג ואסור להשתמט ואסור להצביע באופן אחר חלילה וחלילה ורחמנא ליצלן שלא תהיה בחייה לדורות, הם כותבים במכתב.
ללא ספק, הציבור של דגל התורה יצביע כולו ב-100% לשמולי גרינברג, ושוב
גם של שלומי אמונים, גם של אגודת ישראל וגם של ש"ס.
לא, אז זהו, פה אני מסייג, אני אומר לך עוד הפעם, אם ש"ס
לא, אגודת ישראל אני מעריך שזה סגור העניין, ש"ס גם
אם ש"ס לא תתמוך בגרינברג ותתמוך בסוף באליזה בלוך, הסיפור הזה פתוח לגמרי.
אתה חושב שש"ס תתמוך באליזה בלוך?
אני לא יודע, אין לי מקורות, לא שאלתי, לא בדקתי.
אני יוצא מנקודת הנחה.
תשמע, אני שומע שם תושבים. בוא, בצלאל, אני שומע תושבים שראו רבנים, כן, ראיתי כמה סרטונים כאלה, ואומרים, זה תור הזהב של היהדות הספרדית, בתקופה של אליזה בלוך.
רגע, רגע, תעצור. כן. תור הזהב לספרדים בתקופת אליזה בלוך?
זה מה שאמרו?
אז למה העמידו את משה אבוטבול לראשות העיר אם היא הייתה תור הזהב? היו תומכים בה ושלום על ישראל?
יש הרבה שאלות, אין לי תשובות לענות לך עליהן. כי שוב, אני לא מבין בפוליטיקה המקומית בבית שמש, אבל אני כן אומר לך שאני לא שומע שם תלונות של התושבים נגד אליזה בלוך. זאת האמת.
אתה לא חי בבית שמש.
טוב.
טוב, מוטי, תודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
טוב, אנחנו עכשיו עם חבר מועצת עיריית בית שמש, היוצאת והנכנסת, מדגל התורה, שלמה ברילנד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב.
היה תור הזהב של הספרדים בבית שמש בחמש שנים האחרונות?
אני לא חושב שהם אומרים את זה גם. זה נכון שיש כמה אינטרסנטים.
אתה שומע את זה, בוא, יצא סרטון של...
אני חי בעיר פה.
כן.
חי בעיר, נושם את העיר, זה מה שאני עושה כל יום. אני לא חושב שהם מגדירים את זה כתור הזהב. יש פה כמה אינטרסנטים שחברו לאליזה בלוך, בתוך הציבור הספרדי, זה לגיטימי, זה יכול לקרוא בכל מפלגה, שהולכים וצועקים שיש תור הזהב. אני לא יודע איפה תור הזהב, בזמן שהיה הפגנה רק לפני חודש, ברחובה של עיר, בליל שבת, שכל הציבור יצא לערב בתי כנסת, לא ראיתי את תור הזהב. לא ראיתי תור הזהב שהם היו שנה וחצי באופוזיציה, לא ראיתי תור הזהב בזה שהם קיבלו הכל, כי הם טענו כמונו על קיפוח בחלק מהדברים. נכון שהיה להם יחסים עם ראש העיר בשנה וחצי האחרונים, אופן יחסי סבירים, לקרוא לזה תור הזהב, נראה לי רחוק מאוד.
ציטטתי תושבים, אני שוב אמרתי, אני לא מכיר את הפוליטיקה המקומית בבית שמש, אבל ציטטתי תושבים בבית שמש שאומרים זאת לרבנים כשהם רואים אותם ומספרים להם בשטח מה קורה. אבל אני כן רוצה...
יש גם הרבה תושבים שחושבים אחרת.
יכול להיות. לא חולק עליך. אני אומר לך מה שמעתי. מה שמעתי מאנשים שגרים בבית שמש, הם משלמים ארנונה בעיר.
אני רוצה להעיר על חלק מהאנשים האלה שבאים, חלקם, הגדול, לפחות להבנתי, אני לא סתם אומר את זה, תושבים חדשים בשכונת רמה ד' שסובלת באמת מהמון תשתיות פיזיות רגילות של בורות בכבישים ובלי בתי כנסת ובלי מקוואות, ושלמה מכיר את זה היטב. החבר'ה האלה לא יודעים מה זה בית שמש, לא הכירו את בית שמש עד לפני שנה, לא יודעים מה היה בעיר ב-30 השנים האחרונות, מה הציבור החרדי סבל בעבר, מה סבל ב-5 שנים האחרונות, הם חדשים פה, זה בערך, אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני לא אדמה את זה למה שרציתי לומר, זה יכול להעליב, אני לא מתכוון להעליב, אף אחד לא. אבל הוותיקים של בית שמש, הרבנים של בית שמש, עוד לא ראיתי רב אחד לא, מכל רבני השכונות והקהילות בבית שמש, שאומר שאליזה בלוך היא צריכה לקבל את התמיכה החרדית. לא ראיתי אפילו אחד, לא, אז התכבדו אותם אנשים שבאים לרבנים ולגדולי ישראל.
אין רבנים שתומכים באליזה בלוך?
לא ראיתי. שלמה, אתה ראית?
אם אתה מכיר רב כזה, בואו תספר לנו מי הרב שתומך בזה. אני לא מכיר רב ספרדי שעמד...
דווקא יש שני רבנים ספרדים שכבר הוציאו מכתבים, ברורים, להצביע לגרינברג.
כן, אבל שלמה בבצלאל, בואו נדבר רגע. בסוף הרי ההכרעה תיפול על חברי מועצת חכמי התורה. לא לחינם ראינו את שמוליק גרינברג אתמול, או שלשום לדעתי.
שלשום אצל מרן הרב מאיה, אתמול, כן, שלשום הוא גם נפגש עם...
התורה.
שלשום הוא גם נפגש עם מרן הרב סלים.
כלומר, אם השאלה הזאת פתוחה בפני חברי מועצת חכמי התורה, אז אולי צריך להמתין קצת בסבלנות, שהם יחליטו בסופו של דבר.
ברור, ברור, אני הערתי את ההערה של...
דוד, אתה יודע מה הבעיה? שבזמן שמחכים להחלטתם, וזה בסדר גמור, וככה אנחנו נוהגים, כל אחד עם רבנה וגדולי הדור שלו, וחס ושלום, להגיד איזה עירור על גדולי הדור, בזמן הזה, אתה יכול לראות בקמפיין של אליזה בלוך, קמפיין נגטיב, מלוכלך ביותר, שהעוזרת שלה אפילו מתביישת לעלות את זה אפילו בסטטוס, מי שיודע מה זה, על שמולי גרינברג שהוא גזען, וכל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. זאת אומרת, שאתה אומר לי, תושבים בעיר אומרים, יש פה מישהו שמקדם את זה, יש פה מישהו שמלכלך, ולא יודע לחכות בסבלנות למסע ומתן מכובד וענייני.
אני רוצה להזכיר לך, שלמה, אני רוצה להזכיר לך, שלמה, שאת הקריאה... שלמה, שלמה, אני רוצה להזכיר לך שאת הקריאה של דגל התורה, ביתון יתד נאמן, למשל, בעיר בני ברק, לתמוך בחנוך זייברט לראשות העיר, ראינו רק 3 ימים לפני הבחירות. כלומר, זה לא איזה חסר תקדים, זה לא איזה תקדים ראשוני שחל על בית שמש.
בסדר גמור. מותר לתנועת שעת, לקיים מסע ומתן, בסדר גמור. אני יכול גם להגיד עוד משהו.
רגע, שנייה שלמה, ויש הבדל בין אברכים וגבאים שבאים חברי מועצת החכמים, להגיד להם כך או אחרת, שזה סופר לגיטימי וכך צריך לעשות ושימשיכו, לבין מה שאתה תיארת על קמפיין השחרה מאוד לא נעים ולא רלוונטי, ולא מצד אנשים חרדים. כן, מה עוד רצית
לעשות? אני יודעים איפה הקמפיין הזה מגיע.
כן, אמרת. מה רצית להוסיף עוד?
אני חושב שבסופו של דבר הציבור החרדי בעיר רוצה ללכת למקום חדש, רוצה מישהו שלא יערבב לו בצרכים כל הזמן. מי שיודע, וגם נציגי ש"ס יודעים את זה, גם אגודת ישראל יודעת את זה, גם נציגי גור יודעים את זה, שאין שום עניין במישהו שיערבב לנו את העיר כל הזמן ויגרום לנו למלחמות. אנחנו רוצים ראש עיר שמכיר את הצרכים שלנו, שיודע מה טוב, שיודע איך...
אליזה בלוך לא יודעת?
לצערי הרב, רוב המחלוקות שהיה בגללה. היא לא ידעה לנהל...
שלמה, היית אומר את כל המשפטים האלה עם המועמד שהיה מנצח בסיבוב הראשון מול אליזה בלוך היה משה אבוטבול?
אני אמרתי בשידור, אני לא זוכר אם בתחנה שלכם או בתחנה אחרת, ואפילו תושב שלח לי, איך אמרתי דבר כזה, אפילו עניתי לו תשובה על זה, שאם משה אבוטבול, הרב משה אבוטבול היה מנצח, עולה לסיבוב שני, הייתי מצביע לו, לא משנה מה היה קורה. ודרך אגב, דיברתם קודם על הסכמים. תנועת ש"ס עשתה הסכמים שכמעט לא השאירו תפקידים לדגל התורה רציניים. ועם כל זה אנחנו היינו תומכים. היינו תומכים, ואמרתי להם את זה בשיחות סגורות לפני הבחירות. אמרתי, עשיתם הסכמים שאם תנצחו אפילו יישאר לנו בקושי פירורים.
כן.
ועדיין, דגל התורה היום אומרת, והרב גרינברג, בנאום הניצחון על הסיבוב הראשון, הוא קרא לרב אריה דרי בקולו, ואמר, אני רוצה את ש"ס כשותפה שווה ורצינית עם כולם. זה לא סותר
ששות
מפלגות.
בהחלט,
דוד,
אתה מכיר את...
אני יכול רק להקשות עליך, שלמה, בכל זאת זה רעיון כאן. מי ערב ששמוליק יכבד את ההסכם? אם נגיד שמוליק גרינברג יחתום הסכם עם ש"ס, מי ערב שהוא יכבד את ההסכם?
הסכם של עכשיו או הסכם ארוך טווח?
עכשיו, ארוך טווח, מה זה משנה?
עכשיו אתה תראה את זה ביום הראשון של הקואליציה, לא יקיימו, שילכו הביתה, שיעזבו.
אם תנועת ש"ס חושבת שאי אפשר לסמוך על חתימה, היא תקבל חתימה של הרבנים או כל מה שהיא רוצה. להפוך את תנועת דגל התורה לתנועה שלא מקיימת הסכמים ולחזור על זה כמנטרה, זה קצת נראה לי מגוחך. בסדר?
אני אשאל אותך את זה פעם ראשונה, אתה יודע, רוצים לעשות הסכם. צריך לשאול שאלה, האם יש תוקף להסכם?
יש תוקף להסכם, אני יכול לענות לך תשובות לדברים, אבל אז כל משפט שאני אגיד, עכשיו יגידו שפגעתי פה ואמרתי פה.
שים לב שגם אני בורר את מילותיי, אני שלשום אמרתי כאן, שלשום אמרתי כאן משפט שהיה מנוגד למה שאמרתי שבוע שעבר, לפני שידענו את התוצאות, סליחה, לפני שבועיים, אמרתי שצריך שיהיה ראש עיר חרדי בעיר בית שמש, ושלשום אמרתי, מי אמר שאליזה בלוך זה לא טוב ליהדות החרדית. אז כל משפט שאתה אומר, אתה יודע, אתה הולך בין הטיפות, מה שנקרא.
לכן אני אומר לך, תנועת דגל התורה מכבדת הסכמים, תנועת דגל התורה תמכה בדוגמה בצפת, בקקון, על אף שלא היה...
כל המתיחות הארצית. טוב.
בניגוד לארצי, זה חשוב לנו... הציבור רוצה את זה, בואו גם הציבור החילוני לא יסתדר עם אליזה בלוך כל הקדנציה. משה שטרית ששאלו...
בואו, חייבים לסיים שלמה. נו, מה הוא אמר?
אמר, היה לנו מזה מספיק, לא תודה. זה לא שמדובר פה במישהו שמכבד את הסכמים, כי חמש שנים כמעט כל הסכם שחתמנו איתה היא לא חיבדה אותו.
אבל זה לא שמעתי, זה לא שמעתי שהיא מפרה הסכמים. זה אני עוד לא שמעתי.
הליכודניקים ייתנו לך כמה שאתה רוצה.
להפך, אני רואה שבשס חוששים לחתום הסכם, שמה אולי לא יעמדו בהסכם.
אין שום חשש כזה בשס.
הם לא חוששים מזה?
עזוב את הווטסאפים, עזוב את הווטסאפים, ועזוב את כל הזה.
דוד, מתנהל מסע ומתן, תאמין לי. מתנהל מסע ומתן, והוא הסתיים.
אני לא אמרתי שלא. מתנהל מסע ומתן, יש חשש כזה בשס.
מה חושב הרב אריה דרעי על תמיכה בגרינברג? אתה מכיר, יודע?
לא. אמרתי לך, לא למדתי, לא שאלתי.
בוא תשמע, בוא תשמע, כאן בכל חי, שבוע לפני הבחירות.
ואם נלך לסיבוב שני, אתה מוכן להתחייב שבכל מקרה תתמכו רק במועמד חרדי?
כן, חד משמעית, אני מקווה שגם בצד השני יתחייב לעשות את הדברים האלה.
הוא אמר חד משמעית, אבל הוא אמר שהוא מקווה שגם הצד השני יתחייב לעשות את הדברים האלו.
לא, כלומר שאם הבוטבול היה מנצח שגם הצד השני יתמוך בו בסיבוב שני.
זה ברור שזה מה שהיינו עושים.
כן. טוב.
אם אני אתן כותרת לרעיון איתך, הכותרת היא גרינברג מחכה לשס, נכון?
גרינברג מתקדם וגרינברג בזאת השם מנצח.
בסדר, אבל מחכה לשס, זה ההגדרה הנכונה?
שס תבוא.
ביחד עם שס, הוא לא מחכה, ביחד עם שס, ביחד עם אגודת ישראל.
באחדות חרדית גדולה ומוחלטת של הציבור החרדי.
אנחנו נראה, יהיה לנו עוד זמן להתקן, נכון? כן,
טוב. בוודאי. שלמה ברילנד, חבר מועצת עיריית בית שמש, מדגל התורה, תודה לך.
תודה
שלמה.
יום טוב. טוב, בוא נצא לפרסמות, ואחר כך נחזור לעניינים המדיניים, ביטחוניים, פוליטיים. הספיק בית שמש להבוקר, נראה לי, נכון? כמו משהו למחר וליום ראשון.
תשמע, כמות ההודעות שאני מקבל עכשיו על בית שמש, זה פשוט מדהים. כאילו, זה נראה שאת כל הציבור מעניין עכשיו מה קורה בבית שמש, אבל זה יפה.
ברור, כי אין בחירות בשום מקום מעניין מבחינה חרדית, רק בית שמש, אז כולם עם הפנים לשם, עם העיניים לשם יותר נכון. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, מיד המוריין הבא שלנו, הרבה תגובות על בית שמש, אני אתן עצמי שגם אצלך.
כן, אמרתי לך לפני הפרסומות.
כן, כן, הרבה.
עיר מעניינת. דרך אגב, צריך לחלק לך פה שבח גדול מאוד. בתחילת מערכת הבחירות הזאת, לפני המלחמה, אמרתי, טוב, נו, בית שמש זה לא כזה עניין. דיברנו על אלעד, דיברנו על בני ברק, שאלו יהיו הערים המעניינות. ובסוף, בסוף, בסוף, מסתבר שצדקת, כי אז אמרת לי, בית שמש גם עשויה להיות מאוד מאוד מעניינת.
ומה אמרתי לך בשיחותינו הסגורות, שמה היו התוצאות?
שמויש אבוטבול, אני יכול להגיד את זה? שמויש אבוטבול לא יעלה לסיבוב השני, כשאם יהיה סיבוב שני, זה יהיה רק בין אליזה לשמולי גרינברג.
אתה אמרתי לך את זה?
לפני שלושה שבועות.
טוב. אז כנראה אני מכיר את בית שמש קצת.
כן, כי אתה גר שם. נו, בוא נדבר עכשיו על העניינים שלנו, שקשורים לכלל הציבור. השר עמיחי שיקלי, שלום, בוקר טוב.
שר התפוצות.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם.
אתה מסכים אולי עם התחושה שיש אצל לא מעט אנשים בציבור בישראל, שמה שקורה בעזה כרגע ניתן להגדיר אותו כדשדוש?
אנחנו נמצאים בעזה בתוך סיטואציה מאוד מורכבת ברפיח, כאשר האתגר הוא פינוי של כמיליון אזרחים, לפני שניתן לתמרן. יש כרגע גם לחצים מדיניים כבדים מאוד כדי למנוע ולסכל פעולה ברפיח, ואני מקווה שבתוך הקבינט כולם תמימי דעים על חשיבות הפעולה ברפיח, הדחיפות והנחיצות של הפעולה הזאת, ואני כולי תקווה שהפעולה הזאת לא תידחה ולא תתעכב ולא יהיה מבצעי סופונה ומבצעי סופונה.
השר שיקלי, אתה אומר שאתה מקווה שבתוך הקבינט כולם תמימי דעים כדי לטפל בסיפור הזה של רפיח, כי אתה יודע שלא? אתה יודע שיש שרים בקבינט שדוחפים שלא לעשות את הפעולה הזו?
אין לי ידיעה ברורה. יש לי חשש שמה ישנם שרים שמוכנים לקבל תחתיבים אמריקאים בנושא הזה, ואני מאוד מקווה שאני טועה, ושנראה פה פעולה נחושה שבה הקבינט כנקשה אחת יוודא
שאנחנו לא מבטרים, לא ממסמסים את האירוע הזה, ודוחפים קדימה לפעולה ברפיח. אין לי צל של ספק שזו עמדת ראש הממשלה, וזו עמדתו של דרמר, וזו עמדת שר הביטחון. לגבי היתר, אני לא יודע לחתום על זה.
זהו, כי גנץ עכשיו בארצות הברית ובוושינגטון. גנץ בוושינגטון, ויש לך מושג?
התייחסתי ואמרתי, אני חושב שזו תקלה, זו תקלה מכמה סיבות. קודם כל יש סדר, יש ראש ממשלה, יש שר חוץ. זה האנשים שאמורים לעסוק בפגישות מדיניות בוושינגטון. היה ויש איזשהו צורך מיוחד, יכול להתלוות לראש ממשלה, שר ביטחון. זה האנשים שאמורים ללכת לזה. גנץ, שאני מכבד אותו, והוא חבר בממשלה, והוא חבר בקבינט, זה לא מתפקידו. זה פשוט לא מתפקידו. וכשהוא יוצא, הוא מעביר שדר מאוד בעייתי. שדר, הוא מחזק שדר של, לצורך העניין, דעתנו לא נוחה מנתניהו, אז עכשיו אנחנו, נוח לנו...
כן, אבל מעבר לשדר ולתקלה, למילים שבהם אתה משתמש עכשיו על הביקור של בני גנץ, הרי מה היה כאן? בני גנץ ביקש את הביקורים הללו בארצות הברית, כך בכל אופן התפרסם. אתה חושב שבעצם הביקור שלו, של בני גנץ, בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה נתניהו, פוגע באסטרטגיה של מדינת ישראל מול ארצות הברית, מול האמריקאים?
חד וחלק, נזק כבד. נזק כבד לניהול המלחמה. נזק כבד.
שזה הכותרת שמבחינתי, בעיניי, מה שאתה אומר עכשיו. כלומר, שזה לא רק, זה לא רק הכבוד, זה לא רק הכבוד של ראש הממשלה נתניהו.
לא, ממש לא. במקום להציג חזית לאומית, אחידה, ולחכות בסבלנות, אני לא יודע מה יהיה בבחירות הבאות, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. בעתיד, אתה רוצה, תיסע, תהיה בתפקיד אחר, אבל עכשיו זה לא שייך.
אתה חושב שצריך להרחיב עוד את הממשלה? אולי ליברמן?
לא, אני לא חושב שצריך להרחיב עוד את הממשלה. הנה, יכולים להיות שינויים כאלה ואחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אין לי פה איזשהו פיסת מידע מיוחדת שתתרום לך בסיס, תתרום לציבור. אני לא, אני חושב שהממשלה רחבה דייה, אבל אני צריכה לפעול כמקשה אחת.
למרות החיכוכים בצמרת שאנחנו כל הזמן רואים בין ראש הממשלה לגנץ ולהפך? בעיקר בגזרה הזו.
בכל מה שקשור, יכול להיות שיהיה בתוך הממשלה חילוקי דעות טקטיים על עיתוי, או מכאן או מכאן, יכול להיות דברים בקטנה, אבל אתה בחזית, לצורך העניין, דיפלומטית, אתה חייב לעמוד חומה בצורה מול לחצים בינלאומיים, וכששר אחד יוצא לנסיעות מדיניות על בת עצמו, ללא תיאום עם ראש ממשלה, אז פשוט... פוגע בלכידות, במסר שהוא מסר אחיד, קוהרנטי של הממשלה. דבר רע מאוד.
טוב, השר שיקלי, אני חייב לדבר איתך על הצפון. עושה רושם שאתה יודע, זה רק הולך ומדרדר העסק שם, ומתחיל להזכיר לנו את הימים שלפני השביעי באוקטובר.
תקשיב, אני חושב שאנחנו צריכים, בכל הנוגע לצפון, קודם כל אנחנו צריכים להבין, כנראה שלא יהיה מנוס ממערכה גם בצפון. עכשיו מכל מיני סיבות שקשורות מתנאי מזג אוויר, לחימושים, לכל מיני סיבות כאלה ואחרות. יש עיתוי מתי זה הכי מדויק לבטא שם פעולות נוספות שהן כנראה פעולות הכרחיות. אנחנו נחתור לכך שתושבי הצפון יוכלו לחזור לבתיהם כאשר אין איום של חיזבאללה שיושב על הגדר.
כלומר, המצב הזה שחיזבאללה יורה, צהל מגיב, חיזבאללה יורה, צהל מגיב, לא יימשך לעוד הרבה זמן. זה מה שאתה אומר.
אחד, הוא לא יימשך לעוד הרבה זמן. שתיים, חיזבאללה יורה, בדרך כלל, ברוך השם, לא פוגע. בדרך כלל, כן? וכשצהל יורה, הפגיעות של חיזבאללה סופר עם למעלה מ-220 פעילים שלו שכבר נהרגו, יש לזה גם משמעות. גם בהרבה מהמקרים מדובר במקרים.
כן, אבל עדיין חיזבאללה יושב על הגדר. יושב על הגדר.
חיזבאללה לא מלקק דבש. הוא לא מלקק דבש בתוך הסיפור הזה. זה לא מספיק, אבל צריך גם לבוא ולומר, כן, ציון לשבח לפעולות שהן פעולות איכותיות עם מודיעין מדויק, וחיזבאללה סופג עבדות. אני בא ואומר, אין לנו מה לייפות את המצב, כי המצב כרגע הוא לא מספיק טוב, הוא לא מאפשר עכשיו חזרה לצורך העניין של תושבי מטולה, אבל מהצד השני, זה לא שהעסק הוא סטטי לחלוטין, יש פגיעות בחיזבאללה, חיזבאללה סופג, יש עוד הרבה עבודה. זה נכון, אבל אין מקום לפסימיות. אין מקום לפסימיות.
טוב, בוא עוד שאלה אחת, אתה שר התפוצות, אנחנו רואים את הגידול באנטישמיות בעולם בחודשים האחרונים, אז פרצה המלחמה, זה לא סוד, האירוע חמור בציריך במוצאי שבת של דקירת יהודי חרדי על ידי צעיר מוסלמי, אמורה גם להטריד, שוויץ, מדינה בדרך כלל שקטה.
אנחנו גם פנינו, יצרנו קשר עם המשפחה ופנינו גם שם על הגורמים הרלוונטיים, תראה, בסוף אתה מדבר על ילד בן 15, שהוא זה שמוצע את הדקירה והוא צועק מוות ליהודים. הפנייה שלנו באה ואמרה, בשוויץ צריכים לשאול את עצמם, איך הגיע ילד בן 15 למצב שהוא שואף לרצוח בן אדם? איך הוא הגיע לזה? וזה מגיע מהסתה, יכול להיות מהמסגד, יכול להיות מבית הספר, צריך לעשות את הבירורים האלה, מאיפה הדבר הזה מגיע. יש לנו בעיה של אסלאם קיצוני באירופה, הבעיה הזאת היא בולטת במיוחד בלונדון, היא בולטת במיוחד בשכונות מסוימות בפריז, אבל זה לא רק שם. גם מלמו, העיר של מערכת האירוויזיון, היא עיר שבה מיעוט של מהגרים מוסלמים, ולזה שבסופו של דבר הקהילה היהודית כמעט ונמחקה, בגלל הטרדות, התנכלויות, שריפות של בתי כנסת, ועוד כהנה וכהנה.
טוב, נקווה שיהיו רק בשורות טובות מהזירות האלה, ושבעולם נראה גם כן שקט מסביב. ושיהיו בשורות טובות, השר שיקלי, תודה שדיברת איתנו.
תודה, השר עמיחי שיקלי, תודה רבה.
יום טוב. טוב, אנחנו צריכים עוד פרסומות, עוד מעט נדבר קצת גם כן על הנושא של העסקה, כן או לא, לגבי חטופים, איפה זה אוחז, די תקוע, ככה עושה רושם, ומצד שני...
זה אוחז בזה שאנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו על הדבר הזה, כלומר ישראל מדברת בינה לבין עצמה, התקשורת מדברת, מוכרת לציבור סיפורים, וחוזר חלילה, ככה זה עומד שם.
כן, ככה נראה. טוב, בוא נעשה פרסומות קודם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אז כפי שהבטחנו לדבר על העסקה או על זה שאנחנו מדברים עם עצמנו, אריאל כהן, הפרשן המדיני של ישראל, היום איתנו, שלום, בוקר טוב אריאל.
שלום וברכה, דוד ובצלאל, לכם ולמאזינים.
בצלאל הגדיר את זה נכון, נכון? אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו על העסקה.
ציטטתי את דוד קודם, כן.
אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, ואנחנו מדברים עם האמריקנים, ואנחנו מדברים עם הקטרים, ואנחנו מדברים עם המצרים, ואתם יודעים, יש אולי אפילו חילופי מסרים עם חמאס, אבל לי אישית קשה מאוד לראות מתחילת הדרך שתהיה, שתצא עסקה מכל העניין הזה. בינתיים, נכון לעכשיו, הערכה הזאת מתבררת כנכונה, ואני באופן אישי חושב מתחילת הדרך, ושוב, ככל שעוברים הימים, הערכה שלי מתחזקת, שהיה הרבה יותר טוב אם היינו מפנים הרבה יותר את המאמץ הלאומי שלנו לפעילות צבאית בנושא של החטופים, ולעוד לחץ צבאי על חמאס, כדי לגרום לחמאס להתגמש, מאשר לבלבל לעצמנו את המוח על עסקה שאולי תקרה ואולי לא תקרה, כי כמו שאמרתם, תחינת מים.
בבקשה בצלאל, נו.
לא, אבל אם אתה לא תנהל את הניסיון לפחות למסע ומתן, גם אם החמאס צוחק עלינו ועושה צחוק והכל, אתה חייב לעשות כל מעמד כדי לנסות להחזיר מה שאפשר וכמה שיותר מהר. אי אפשר להתעלם מזה. אז מה, אתה לא מדבר גם לא עם עצמנו?
רגע, קודם כל אין מחלוקת. אני מסכים, ברור, צריך לנסות כל מעמד בכל כיוון שהוא כדי להביא את האנשים. זה אין פה בכלל שאלה. אני לא אמרתי, אל תדברו. אני רק אומר שמבחינת, נקרא לזה, הקשב הלאומי, המאמץ הלאומי של השיח, של תשומת הלב, של האנרגיות, אבל יותר חשוב מזה המאמץ הצבאי. כי מה שקורה זה שבין היתר, בגלל הדיבורים על עסקה, אז אנחנו פחות כאילו מעכבים את הפעילות הצבאית, ולכן הלחץ הצבאי על חמאס במובן מסוים קצת מחלש, וזאת בשעה שהיה צריך להיות בדיוק ההפך. אני מפנה אתכם לדברים שאמר אתמול בצלאל סמוטריץ', דברים מאוד, מאוד נכונים בעיניי. הוא אומר, אנחנו מתנהגים במציאות שמחכים מה יגיד האדון סינואר, וזה במקום שאנחנו נלחץ לו על הצוואר עד שהוא יצעק תפסיקו תפסיקו, אנחנו מחכים לשמוע מה הוא יגיד, איזה מסר הוא ישלח לנו מהמאורה שלו.
כן, אבל אריאל, אני רוצה להוסיף לזה נדבך נוסף. תראה, בעצם אין לישראל מה לתת לו היום לסינואר. שישה שבועות של הפסקת לחימה, זה לא מעניין אותו. אז החרבה והרוסה. הומניטרי הוא מקבל גם ככה, בלחץ של ארצות הברית. אז אין בעצם מה לתת לו. כלומר, הקלף מיקוח היחיד שהיה פה, אולי, זה הסיוע ההומניטרי, שהוא מקבל אותו היום בלי הפסקה, בלי הסכם, בלי כלום.
תראה, מה סינואר רוצה זאת שאלה מאוד 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 טובה. בואו נזכיר לעצמנו שאנחנו הגענו למלחמה הזאת בגלל שאנחנו טעינו לכל אורך הדרך בהבנה מה היצור הזה, אני לא רוצה להגיד אפילו אדם על הדבר הזה, מה הוא רוצה. אני לא יודע להגיד לך אם הוא רוצה סיוע הומניטרי, אני אגב, אני גם לא יודע להגיד אם הוא כן או לא רוצה הפוגה, אני לא יודע מה הוא רוצה. ואתה יודע מה, אולי יש דבר אחד שאני כן חושב שהוא רוצה. אני חושב ואני גם שומע שהוא רוצה, וזו אחת הסיבות שהוא מעכב את ההתקדמות בשיחות, זה שהוא רוצה שיקרה במהלך הרמדאן, מה שלא קרה בשבעה באוקטובר, וזה שהצטרפו אליו אחיו הערבים. כלומר, הוא רוצה שערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון והחיזבאללה, שלא נכנסו במלוא הכוח, אולי אפילו בכלל לא, כן? כל אחד במצבו בשבעה באוקטובר, שכאשר הרמדאן יתחמם ויתחמם בגלל הנושא של הר הבית ודברים אחרים, או אז אותם גורמים יצטרפו למערכה נגד ישראל. ונגיד לכם יותר מזה, העובדה ששחררו כל כך הרבה כוחות, ושאני אפילו מרגיש שלא כך מודעים אצלנו לכמה דליק הרמדאן הזה עשוי להיות, אני חושב שזה משהו שמשחק לידה.
אולי לכן שחררו כוחות מעזה גם לטובת איוש לחודש הקרוב, וגם אולי לטובת מערכה שמדברים עליה כבר הרבה זמן בצפון.
אני אחזור, כן, בשביל לא לעזור לאויב, כי אני לוקח בחשבון שמקשיבים לנו גם בצד השני, אני אחזור על הדברים שם, שציטטתי קודם בשם סמוטריץ', נוצרה איזושהי תחושה שאנחנו מחכים למוצא פיו, במקום שהוא יחכה, נקרא לזה, למדרך כף רגלנו. ואני לא חושב שזו הנקודה שבה אנחנו צריכים להיות בנקודת...
אבל אני חוזר לתחילת השיחה, מסע ומתן אתה מנהל עם הצד השני, באמצעות מתווכים כמובן, ומציעים הצעות, אתה מחכה לצד השני שיענה, והוא עונה ועושה צחוק, אז בסדר, אז אפשר להגיד, ניסינו, מצינו, מתקדמים מעלה, אבל שם אנחנו עומדים.
אז קודם כל תראו, באמת לא הולכים לקהיר, לא הולכים שם לשיחות. עכשיו, אתה לא לגמרי יכול להגיד מצינו, כי בסוף אתה גם צריך, א', שוב, כמו שאתה אמרת בצהל, אנחנו עוד צריכים לעשות כל מאמץ וכל כיוון אפשרי, כמו שאומרים, להפוך כל אבן. ודבר שני, כן, גם אם אנחנו משוכנעים שזה הכל הבל ורות רוח וחסר טעם, בסוף יש גם את האמריקאים שהם מתעקשים על זה כמובן שאנחנו נהיה חלק מהדינמיקה של השיחות והמשא ומתן, ככה שגם מזה אי אפשר להתעלם, זה גם מרכיב, זה בהחלט מרכיב משני, אבל זה גם מרכיב, ותראו, יש הרבה ויכוחים עם האמריקאים בימים האלה, אבל בקטע הזה של העסקה הם אומרים, חמאס הוא זה שצריך חמאס הזה שצריך לתת את המענה ושהכדור אצלו, כלומר, לפחות בקטע הזה האמריקאים לא ביקורתיים עלינו, גם זה משהו.
טוב, נמתין עוד קצת לראות לאן זה ילך.
אולי בעצם עדיף שהאמריקאים ינהלו את המסע ומתן עבורנו, אם גם ככה הם מנהלים פה את כל העסק הזה, אבל בסדר.
אני לא חושב שהם מנהלים את הכל, הם מנהלים הרבה, אבל לא, אני לא חושב שעדיף שהם ינהלו, מפני שאי ההבנה שלהם את האזור ואת המתרחש פה זה כל כך נורא.
רואים את זה מאוד מאוד בצורה האחרונה. אתה יודע מה, אולי הם כן מבינים?
בציניות.
אולי הם כן מבינים, אבל הרדיקליות של האגפים הפרוגרסיביים שם ואנטי ישראלים חזקים יותר מכל דבר רגיוני אחר. אז זה משפיע על זה מאוד.
אני חושב שהם לא מבינים. תתחילו באותו משפט ששוב, שביידן עושה לנו בהמון דברים, אבל כשביידן עושה את ההפרדה בין חמאס לעזה...
אריאל, אנחנו כבר חייבים לסיים. תודה רבה לך. תמיד טוב לראיין אותך.
אריאל קנה, ישראל היום, בשורות טובות. אנחנו חותמים. תודה לצוות שלנו.
יום טוב, להתראות בצלאל.
להתראות. תודה.